שטח כלכלי עם צבי טסלר.
שלום לכם, אתם על שטח כלכלי, התוכנית שבה אנחנו מדי שבוע עושים סדר בכל מה שקשור לכלכלה, צרכנות, שוק הון ומה שנוגע לכיס של כל אחד ואחד מאיתנו, ושבוע לא מעט אין נושאים על הפרק, כמובן יוקר המחיה והתחבורה הציבורית ולימודי הליבה והשאלה האם זה מה שחסר לציבור החרדי והתעסוקה החרדית ועוד ועוד נושאים, הכל בשעה הקרובה. עורך אותנו נתי שולמן, על ההפקה שלמה פולק, על הביצוע הטכני פסח באגד ויונתן לדייב. כאן צבי טסלר, אנחנו מתחילים. וכהרגלנו פותחים בכותרות, אומרים שלום לפרשן הכלכלי, מתי גרינפלד.
שלום וערב טוב.
ערב טוב. כל הכבוד שהצלחנו, לקחנו ממך את הכמה דקות האלה, ושאתה מקדיש לנו בזמנים הלחוצים הללו, ומעריכים את זה מאוד. ואנחנו רוצים לדבר איתך על כמה וכמה נושאים, ככל שיותיר לנו הזמן. קודם כל בוא נתחיל בהפתעה. המדד עלה בשתי עשיריות האחוז, למעשה, האינפלציה השנתית, שהייתה כבר על יותר מ-5 אחוזים, מתכנסת ל-4.6. 4.6 אחוזים, ככה יורדת למטה ומפתיעה את האנליסטים. איך אתה? הופתעת?
כן, אני הופתעתי כי אנחנו כולנו מרגישים את היוקר מחיה בכיס, בסופר, בכל מקום שאנחנו הולכים, ופתאום מדד כזה נמוך. אני חושב שכל אחד, אם היית שואל אותו בכמה התייקרו המחירים בארץ, היה אומר לך בטח 10-15 אחוז כמעט בכל דבר שהוא קונה. לא רק מוצרי מזון, כל המוצרי צריכה התייקרו, ופתאום מדד כזה, והאינפלציה היא כל כך כביכול רק 4.6 אחוזים. אתה יודע מה, מצד אחד אני שמח שזה ככה, כי אם האינפלציה הרשמית הייתה גבוהה, הרי הכל מוצמד למדד, ומילא הכל היה מזנק עוד יותר.
וגם הריבית הייתה עולה בהתאם, כן.
בדיוק, בדיוק. אז מצד אחד זה משמח שהאינפלציה יורדת והצמדות יהיו הרבה הרבה פחות. מצד שני, זה קצת מצחיק שכולנו מרגישים את יוקר המחיה הרבה יותר חזק, אנחנו מדברים פה על אינפלציה שנתית של פחות מ-5 אחוזים, שכולנו מרגישים שזה לפחות 10 אחוזים.
אז השאלה היא באמת כמה זה, אולי בהמשך נלבן את זה עם פרופסור זליך, אבל לפעמים אולי התחושות שלנו מוטעות, זאת אומרת, אתה יודע, ככל שאומרים לנו הכל מתייקר, הכל מתייקר, אולי יש לנו תמונה כזו. תשמע, אני כל שבוע, כשאני יוצא לקניות, בכל שבוע אני נכנס לאפליקציה, לפרייסז, יש לי סל קבוע של מחירים, ואני רואה כמה זה עולה השבוע. ואני יכול להגיד לך, הסל הזה, בדרך כלל, העלות שלו היא בסביבות 750-800 שקל. המוצרים הקבועים שאני מכניס למסל, שכולל הרבה ירקות, גם קצת פירות, ומוצרים, אתה יודע, שקונים בקנייה שבועית. ואני יכול לראות שלקראת פסח זה עלה, אחרי, בחודש וחצי האחרונים, שילמתי פחות. זאת אומרת, אני לא הופתעתי. אני ראיתי את זה, הרגשתי את זה כל שבוע. אז נכון, אולי זה הסתדר לי, כי הייתי בבית שמש הרבה, ושם היה מלחמת מחירים בין רמי לוי לקרפור, וניצלתי את זה עם מחירים מצחיקים. אבל אתה יודע, בסופו של דבר, אולי כשכולנו נקנה בצורה חכמה יותר, אז א', נביא ליותר הוזלות, וגם אולי המספרים פחות יהיו מטושטשים עבורנו.
כן, יכול להיות, והחלטתי תוכן שאתה באמת נפלת פה על סל קניות מוזל במיוחד, אבל האמת שכשאנחנו דיברנו עם הלמ"ס, אז כן. בעצם הם הסבירו לנו שהסל מוצרים בעצם מורכב מ-1400 פרטים,
כן.
שמסדרים אותם בתוך 10 קטגוריות, דיור, מזון, ריהוט, הלבשה, הנהלה, חינוך, זאת אומרת, כל מוצר יש לו שירות ומישהו, זאת אומרת, אולי אנחנו מרגישים שהסופר אצלנו התייקר במוצרי מזון, ושאר הדברים, אבל אם אנחנו מסתכלים מה שנקרא בהסתכלות כללית על 1400 פרטים שנמצאים, אז בסופו של דבר יכול להיות שבאמת זה לא כל כך התייקר כמו שאנחנו מרגישים. באמת, זה הרגשה סובייקטיבית שכל אחד ברגע שמתייקר לו איזה משהו זה ישר קופץ, אבל כשמשהו קצת מוזל או משהו נשאר באותו מחיר, אז
אנחנו פחות,
אז זה בסדר,
פחות כן, צמים
פחות
לב.
צמים לב.
אז כן. אני רוצה לדבר איתך על עוד נתון שהוא מאוד מעניין, וזה מה שמפרסמת אתמול הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לגבי שיעור האבטלה, היינו כבר על 3.1 בחודש אפריל, 3.1%, שזה מצחיק, זה אין אבטלה, כי אתה יודע, אנשים בסופו של דבר עוברים מעבודה לעבודה, אז לא יכול להיות אפס. אז 3.1, עכשיו 3.5 זה כאילו הרבה יותר, אבל בעצם זה השפעות עונתיות בעיקר, למעשה אין אבטלה בישראל, וזה מעניין, כי...
כן, בטח... כשאני למדתי כלכלה, אז הסבירו לנו ששיעור של אבטלה של 4.5% זה הכי הכי נמוך שיש. נכון. אין דבר, אין פחות מזה.
גם כשאני למדתי...
פתאום עכשיו, כן, פתאום עכשיו אנחנו רואים שיעורים של 3.5, וזה באמת, באמת מדהים. אני אפשר, אתה יודע, אפשר לשייך את זה באמת ליוקר המחיה. אנשים פשוט מרגישים שהם חייבים לעבוד, ולעבוד בשביל לחלקל את עצמם. אתה יודע שישראל זה מדינה ש... עובדים הכי הרבה שעות בעולם המערבי, יותר מכל, אנחנו, אם אנחנו משווים את זה ל-OECD, אנחנו ממש ממש בחמישייה, שישייה הראשונה, לפנינו זה רק החבר'ה הטורקים, הקולומביאנים ומקסיקו וקוסטריקה, תמיד לא מדינות שהכי כיף להיות בחבורה שלהם, כן, אבל אנחנו ממש עובדים הרבה, כן, לא כבוד גדול, אנחנו ממש ממש עובדים הרבה מאוד מאוד, וסך הכל, אבל מצד שני גם הפריון בארץ הוא נמוך, זאת אומרת, יחסית לשעות הרבות שאנחנו עובדים, הפריון שאנחנו מייצרים הוא נמוך, זה בעיה גדולה ש...
בגלל הרבה מאוד עובדים שעובדים בפריון נמוך.
כן, בהחלט.
תוצאה של סוג העבודות שלהם, סוג ההשכלה שלהם, וזה כבר סיפור בפני עצמו. אבל אני יכול להיות אגב שהאווירה מסביב, שאתה יודע, כולם מנבאים שחורות ומתארים את הכלכלה שעומדת להתמוטט, יכול להיות שבהפוך על הפוך יש לזה אפקט נוסף, וזה אנשים אומרים, תשמע, בתקופה כזאת אני לא אעזוב עבודה, בתקופה כזו אני לא אתחיל לחפש עבודה אחרת, כי מי יודע מה יהיה. מצד שני, אני כן יכול להגיד לך, משיחות שלי עם מעסיקים, כמעט בלתי אפשרי למצוא עובדים בשכר נמוך, בשכר מינימום, כמעט אנשים לא מוצאים, אני יודע, על מקומות שמחפשים בנרות, עובדים, ואפילו עובדים זרים כבר לא מוכנים לעבוד בשכר מינימום, שזה
כן,
אולי...
כן, הישראלים הפכו להיות ממש מפונקים
כן,
בדברים
אולי, האלה. אולי, וזה אולי מתחבר לנתוני האבטלה האלה, וגם שיעור התעסוקה בעצם יחסית גבוה, ואולי נושא האחרון ככה שניגע בו, זה מה שקורה בנדבג. בתקופת הקורונה הייתה ירידה חדה במספר הנושאים, אחרי השיאים שהיו לפניה, והנה אנחנו שוברים... את השיא של לפני הקורונה, בחודשים יולי-אוגוסט, אנחנו עומדים מעל 5.5 מיליון נוסעים יעברו בנדבג בחודשיים, שזה מספרים מטורפים.
כן, מספרים מטורפים, והסיפור הזה של נדבג זה קרוס אחד ענק, שכבר מדברים אליו כל כך הרבה פעמים, כל כך הרבה זמנים, פשוט אנחנו נראה לי המדינה היחידה בעולם, עם קרוב ל-10 מיליון נוסעים, תושבים שיש לה רק שדה תעופה אחד, רק שער יציאה אחד, כאילו בוא נגיד שדה תעופה ברמון הוא באמת זניח יחסית כן. לכמויות
הלכיות,
מעט מאוד, והדובר שלקראת הקיץ צריכו לפתור את בעיית כוח האדם המאוד מאוד קשה שם בנתב"ג, גם שם, אגב כבר דיברנו על שוק העבודה, גם שם מתקשים מאוד לגייס עובדים, עובדים לא רוצים לעבוד שם, כי זה בעצם עבודה, אפילו שיחסית בשכר גבוה, זה עבודה שכרוכה במאוד מאוד לחץ, ומול קהל שמאוד מאוד עצבני.
אגב, הם עשו שם מהלך מעניין, וגייסו לא מעט עובדים חרדים, ככה הם סיפרו.
כן, 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 אני מקווה, אני מקווה שזה באמת יפתור, ומנסים שם בכל מיני אמצעים טכנולוגיים לפתור את הלחץ, ושיהיה צ'ק אין, מסלול בידוק, ו...
אגב, ראיתי משהו חדש עכשיו הולך להיות, שזה בשורה בטח למשפחות, אתה יודע, שיוצאות משפחות שלמות שהן טסות לחול, יהיה אפשר לשלוח אחד מבני המשפחה שיעשה את הצ'ק אין לכולם, ואז...
קוראים לזה סיירת משפחות, הם קוראים לזה.
סיירת משפחות.
יש צוותים של הרשות, וקווה שזה באמת יעזור, באמת יפתור, כי באמת בחודשי הקיץ, בוא נגיד שמרבית הנושאים זה בעצם משפחות של 3-4 ילדים עם ההורים שנושאים, אז בהחלט במקום 6 אנשים יעמדו, במקום 6 יעמדו רק בן אדם אחד,
אז גם יקצר את התור.
אז באמת יכול לפתור איזה משהו. ברשותך בוא נעבור באמת על הימים, יש ימים מועדים, אוקיי. עם עומס חריג של למעלה מ-100,000 נוסעים ביממה, שזה משהו מטורף להחריד.
אוקיי.
אז בוא נזהיר את המעלימים.
ובזה נסיים, כן.
כן, בדיוק. יום חמישי, ט"ז באב.
אוקיי.
יום שני שאחריו, כף באב. יום שלישי, כף א' באב. ויום חמישי, כף ג' באב. זה הימים. שלך להיות שם הפיצוץ, מה שנקרא ראוז.
השבועיים האחרונים שבין הזמנים, זה הזמנים החמים שם, בנתב"ג. וזה מתחבר גם לשאר הנושאים עליהם דיברנו, כנראה שיש חלק מהאנשים שלא כל כך רע להם, כלכלית, הם יכולים להרשות לעצמם לטוס כל כך הרבה.
כן, בהחלט.
מתי גרינפלד, הפרשן הכלכלי, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה, ערב טוב.
האורח המרכזי שלנו, שלום פרופסור אורן זליכה.
אחר
הצהריים טובים. ראש בית הספר לחושבנאות, כלכלה וניהול כספים בקריאה האקדמית אונו, מנסה קודם כל לנסות להבין בכלל את התמונה, כי אתה יודע, לכאורה המספרים אמורים לספר את הסיפור בלי יותר מדי פרשנות, ואותם מספרים, כל אחד נותן להם פרשנות אחרת לגבי המצב הכלכלי של ישראל, מבחינת אבטלה, מבחינת המדד, מבחינת הצמיחה, מבחינת השקעות בינלאומיות, מבחינת מטבע החוץ. אז לפני שניתן את הפרשנות, קודם כל העובדות, איפה ישראל עומדת בימים האלה מהבחינה הכלכלית?
אז בוא נחלק את הדיון לשלושה, הממשלה, האזרחים והמשק בכללותו.
אוקיי.
אז מצב הממשלה טוב.
סבור.
בקצרה. מצב האזרחים לא טוב, בקצרה. וכל מי שהלך לסופר לאחרונה יודע על מה אני מדבר.
אוקיי.
ומבחינת מצב המשק, אנחנו נמצאים בתמונה מורכבת. מצד אחד, אין הידרדרות, זאת אומרת, האינפלציה לא משתוללת מעבר לגובה של 5%, נכון לרגע זה, זה נראה שזה קצת נעצר. ואולי אפילו מתמתן טיפה, ואין חשש לירידת דירוג אשראי, אין חשש לעצירה של השקעות, אין בריחה של משקיעים זרים, אין התמוטטות של השקל, כל האגדות והדיבות והכזבים הללו הופרחו מטעמים פוליטיים ואסור להתרגש מהם. אבל אין גם ספק שהצמיחה לנפש היא מאוד מאוד נמוכה, פועל יוצא ממדיניות כלכלית כושלת שהונהגה בזמן הממשלה הקודמת, ונכון לרגע זה, הממשלה החדשה, המכהנת, טרם שינתה אותה. כך שאנחנו ממשיכים עם אותה מדיניות לא מתאימה למצב המשק, כפי שהוא נהגה פה בשנה ושנתיים הקודמת.
אבל אתה מדבר בעצם על מדיניות ארוכת טווח, לא מדבר על הטווח המיידי, נכון?
מאוד מיידי, לך אוקיי. לסופר. יותר מיידי מהסופר.
אז אני רוצה רק להבין מהבחינה הזו, כי כשאתה, אתה יודע, בסוף אנחנו לא מדברים על תחושות, נכון? אנחנו מדברים על מספרים. וכשאתה מסתכל על מדד מחירי המזון, אתה לא רואה שם את העלייה שכל כך הרבה מדברים עליה אצלנו בתקשורת. אז השאלה היא, האם פשוט המדד לא רלוונטי, ובפועל הכל באמת יותר יקר, או מה קורה? אגב, אני יכול להגיד לך ברמה האישית, מאז שנכנסה קרפור לארץ, אני נהניתי מאוד ממחירים שלא שילמתי הרבה מאוד זמן מבחינת מחירים נמוכים בגלל התחרות מולה. אז זה בא לידי ביטוי אולי גם במדד שראינו שהוא היה נמוך יותר ממה שציפו שהוא יהיה.
נכון, אבל אני חושש שחלק מעליית המחירים לא נתפסת במדד, מכיוון שבישראל יש נוהג של לפרסם תעריפים רשמיים ואז להוזיל אותם במבצעים. Okay. והרבה פעמים המונופולים, מה הם עושים? הם מצמצמים את המבצעים ובעצם מעלים את המחיר האפקטיבי מבלי שהם משנים את התעריפונים. והלמ"ס הרבה פעמים מפספסת את זה. זו בעיה ראשונה. ובעיה שנייה, אל תשכח שמחירי המזון פה הם 50% יותר יקרים. זאת אומרת, נניח שסל מוצרים מסוים עולה 1,500 שקלים, וסל, אותו סל עולה באירופה 1,000, אז כש... מתייקרים המחירים פה ושם באחוז, פה אחוז הוא 15 שקלים, שם אחוז הוא רק 10 שקלים. כך שהדיבור באחוזים גם מטשטש חלק מהבעיה.
זאת אומרת, כשאתה מראש נקודת הפתיחה שלך היא גבוהה מבחינת רמת המחירים, אז כשאין עלייה או יש עלייה קטנה או אפילו ירידה קטנה, זה פחות חשוב, כי בפועל התשלום הוא גבוה ביחס למה שיש במקומות אחרים בעולם.
בעלייה, בירידה זה יפוך. כן. אבל נכון, וכשהמחירים עולים
מה, אפילו כשהם יורדים, אחוזים, אפילו כשהם יורדים, עדיין כשנקודת הפתיחה
עדיין
שלך
זה יקר, גבוה, נכון.
זה עדיין יקר.
אבל הם לא יורדים גם.
ומהבחינה
אבל
הזו...
אבל אתה צודק שקרפור, אגב, כן. הכניסה שורה של מוצרים שהיא מייצרת, והיא צריכה להביא אותם במחירים מאוד מאוד זולים. אבל בהרבה מאוד מוצרים היא נחסמה, ורשות מכון התקנים לא אפשר לה להביא, משרד הכלכלה עצר אותה עם שיקולי תקינה ומכסים ומרסות וכן הלאה, ודוגמה מאוד יפה הייתה שמן זית. אנחנו מעצמת שמן זית, ובכל זאת הם הצליחו להביא שמן זית, בעשרות רבות של אחוזים יותר זול, ועד שהכמות נגמרה, כי הגבילו אותם במכסה.
אז
דווקא הכניסה של קרפור מדגימה עד כמה המדיניות פה מעוותת.
אז זהו, וזה בעצם מגביר את תחושת הפספוס, כי עכשיו הממשלה העבירה חוק הסדרים, אמנם מינתה אחר כך את ועדת השרים עניין יוקר המחיה, אבל בחוק ההסדרים ששם יכלו להכניס את אותן רפורמות,
לא הכניסו כלום.
לא הכניסו כמעט כלום, כמעט כלום. אולי פה ושם אפשר למצוא סעיפים שמקלים קצת
הרגולציה.
כן, אבל באופן כללי זה מפוספס. והשאלה היא, עד כמה באמת ועדת השרים יכולה לעשות שינוי?
קודם כל, אני רוצה להזכיר לך שחוק ההסדרים חוקק לשנתיים הקרובות, כך שאת האפשרות לחוקק במקשה אחת מסה קריטית של כלים שיופחיתו את יוקר המחיה, את זה פספסנו. עכשיו, גם אם ועדת יוקר המחיה תבוא עם פטנטים חדשים, היא תצטרך לחוקק אותם בכנסת, וכל חוק ייקח המון המון זמן. זו בעיה ראשונה. בעיה שנייה, זה שאני אפתיע אותך, גם לא צריך חוקים חדשים. החוקים הקיימים פשוט לא נאכפים. ובואו ניקח דוגמה מתקופת כהונתה של הממשלה המכהנת.
אוקיי. Okay.
יש בישראל חוק נורא נורא חשוב שנועד להרתיע מונופולים מלעלות מחירים, עוד לפני שהם יעלו. ואת החוק הזה אימצנו מאירופה, לא המצאנו אותו.
של הגבלים עסקים.
החוק אומר, כן, חוק סעיף מסוים בחוק הגבלים עסקים, שאומר שמונופול אסור לו לגבות מחירים מופרזים. ויש פסיקות באירופה, מה זה מחירים מופרזים, לא נלאה עכשיו את הצופים שלנו. Yeah. איזה שיעורי רווחיות נחשבים כמופרזים. הבעיה היא שהחוק הזה לא נאכף בישראל, ואני וחברים אחרים, שהגשנו תביעות ייצוגיות בשם הציבור, נגד מונופולים ונגד רשות תחרות, שלא...
את הסיפור של קוקה קולה.
קוקה קולה ותנובה, נכון.
Okay. נובה זה עוד לא נראה, נובה דווקא פחות הייתה
הצלחה, כן. התביעות האלה התנהלו במשך 7 שנים, ועכשיו, לפני כמה חודשים, הגיעו סוף סוף להבשלה שבית המשפט היה צריך להכריע. ואז, במפתיע, משעה שבית המשפט חייב כבר להכריע, אחרי שמרחו אותנו 7 שנים, שכנעו גלי בערב מיער היועצת המשפטית לממשלה,
okay.
עבודה שהתחילה עוד קודמה מנדלבליט והיא השלימה, וראשת רשות התחרות מיכל כהן, את בית המשפט העליון, לרוקן את החוק שאוסר על מחירים מופרזים, לרוקן אותו מכל תוכן.
בפרשנות
ואז,
בעצם.
בדיוק, דרך עילת הסבירות, מוכרת לך עילת הסבירות. אז הם, בעיניהם סביר שהחוק שנאכף באירופה בצורה מאוד מאוד יפה, לא יאכף פה.
אז לא רק שהם לא ניהלו את המערכה הזו, שהיה מצופה לנהל אותה, הם בסופו של דבר מכשילים גם את המאמצים הציבוריים.
אחרי שמרחו אותנו 7 שנים ונגמרו המריחות, אז החליטו לבטל את החוק.
וכשאומר אתמול מנכ״ל משרד הכלכלה, וחוזר בעצם על העזרה לרשות התחרות.
אז הוא מצחיק אותי, ביטלו את החוק.
לא, אבל הוא אומר לה, אם את לא תהיה יותר יעילה באכיפת התחרות וכל הנושא של...
מה זה אם את תהיה יותר יעילה? את כישלון מעלך.
אז אנחנו נוציא
אותך... מהעז הזה חלב לא יצא.
אז אתה אומר, הרצון להדיח אותה הוא רצון שיש לו בסיס, שהוא מצדק.
חד משמעית. עכשיו, כל יום שהיא נמצאת בתפקידה, זה עוד יום שאין לנו הרתעה. עכשיו, החוק הזה שמשרת את אירופה כל כך יפה, ומרתיע מונופולים מלגבות מחירים מופרזים, החוק הזה כבר לא קיים לנו. עכשיו, זה קרה בתקופת כהונתה של הממשלה הזאת, ערב פסח. מה מנע מהממשלה, מכהונתה בראשון ב-31 דצמבר, ועד ערב פסח האחרון, להודיע לבית המשפט העליון, חבר'ה, העמדה הזו לא מקובלת עלינו. אנחנו כן רוצים את החוק הזה. אנחנו לא מוכנים שתבטלו אותו.
כן, רק שהיום
לא שותפים
היום,
לעמדה.
היום המדינה לא יכולה ללכת נגד היועץ המשפטי.
אבל היא יכולה לעשות משהו אחר. היא יכולה לחוקק את החוק הזה עוד הפעם.
זה נכון, זה נכון.
היא יכולה לחוקק את החוק הזה עוד הפעם על אפו וחמתו של בית המשפט העליון, ובוא נראה אותו, מבטל אותו. בוא נראה אותו מתעמת עם הציבור, ומסביר לכל עם ישראל, למה החוק שהכנסת חוקקה למען יוקר המחיה, שקיים בכל אירופה, בכל אירופה, פה אתם מבטלים אותו.
וזה בעצם מחזיר אותנו לליבת הוויכוח היום בישראל, מצד אחד, בית המשפט...
אבל הוא מחדד אותה ומאמת את בית המשפט העליון עם הציבור הישראלי. ולכן זה מהלך חכם.
אבל כן, אנחנו אומרים...
כי להתווכח על דמוקרטיה זה, אתה יודע, רוממות...
כן, אבל אתה אומר פה, אז זה שבית המשפט מתנהל פה בצורה בלתי אחראית, אולי גם יש שאומרו בלתי סבירה, לא פותר את הממשלה מאחריות מלפעול... בינתיים בחקיקה, ובצעדים נוספים שעומדים
לשתק. ואתה יודע, ערב פסח היה כבר לפני 3 חודשים כמעט.
נכון.
פרופסור... מה מנע מהם להגיש, אתה יודע, כשהם רוצים לחוקק חוקים, הם יודעים לעשות את זה ב-24 שעות.
בהחלט, בהחלט. בוא נראה, אנחנו נשאיר את השאלה הזו פתוחה, ונקרא מכאן לקברניטי המשק לפעול, ולעשות את השינוי הנדרש. פרופסור רון זליכה, ראש בית הספר לחשבונאות וכלכלה, וניהול כספים בקריאה האקדמית אונו. תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה.
הפסקת פרסומות וחוזרים. חזרנו, אומרים עכשיו שלום לאיציק קובי.
שלום, שלום.
מנהל מרכזי תעסוקה וחדשנות לחרדים, ומחבר הספר כשהחרדים יהיו רוב, בהוצאת ידיעות ספרים. איציק, אני דווקא רוצה להתחיל איתך, יש לי הרבה מה לדבר איתך על מה שאתה עושה במרכזי החדשנות, אבל אני רוצה לדבר איתך על פרק מאוד מעניין בספר שלך, כשהחרדים יהיו רוב, ומתייחס לנושא שהשבוע שוב היה בכותרות, דיבר עליו מי שהיה לשעבר, המשנה למנכ״ל משרד האוצר, היום מפורום קהלת, לגבי השכלה חרדית וכמה חרדים יכולים להשתלב בעתיד בתעסוקה, בעבודות עם פריון גבוה, בהינתן בכך שאין לימודי ליבה ברוב הציבור החרדי, ויש לך דעה שונה מהמקובל בעניין הזה.
כן, תראה, אני אגיד לך, זה נושא מורכב, כמו שאמרת, אני יכול לכתוב על זה ספר, אז באמת הרבה היבטים שזה. בסוף כשאנחנו מסתכלים על הסיפור של, בוא נוציא רגע את הסיפור של, את המילה לימודי ליבה מהלקסיקון, בסדר? כי לימודי ליבה, יש להם, אני חושב שזה חלק מהסיפור, ללימודי ליבה, כי לימודי ליבה יש פה מאבק שלם, אידיאולוגי, על שליטה בחינוך החרדי, לא רק במערכת, אלא בתכנים, באופי החינוך, במערכת החינוך, איך אנחנו רוצים, והאם אנחנו רוצים לאפשר למשרד החינוך לצורך העניין, לקבוע את אופי החינוך של ציפור נפשנו, של הציבור החרדי, ובכל הסיפור הזה, זו שאלה אחרת שלדעתי, אנחנו, כל זמן שאנחנו עוסקים בה, אנחנו מוסיפים את השאלה האמיתית והמרכזית. כן. כי בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על, על בוגרי החינוך החרדי, שסיימו ללמוד בחינוך על תארת הקודש, ולא כן. למדו לימודי ליבה, ולא למדו אנגלית, ולא למדו מתמטיקה,
אוקיי.
הם מגיעים בסופו של דבר לעולם העבודה, עם פער מאוד 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 גדול, שאפשר להשלים אותו, אבל זה מאוד קשה. ואני חושב שפה, גם כן חלק מהדוברים, בוא נגיד את זה ככה, מספספים איזושהי נקודה. האם אפשר להשלים את הפער הזה? התשובה היא כן. לא כולם, ולא לסגור בבת אחת את הפער, אבל בסופו של דבר, האם אפשר לסגור את הפער הזה? אז התשובה היא כן. רק מה? זה דורש מאמץ מאוד מאוד גדול.
כן, תראה, איציק, אני יכול להבין את זה, כי הייתי בסיטואציה הזאת. אני למדתי בישיבה, למדתי במוסדות שכאילו על הנייר יש ליבה, אבל בפועל לימודי ליבה מאוד מאוד מוגבלים, וכשהגעתי ללמוד...
למדנו באותם מוסדות, אני מכיר את זה.
כן, אבל כשהגעתי ללמוד בסופו של דבר, אז במסגרת שהייתה במרכז החרדי, להכשרה מקצועית, הוא היה אז היחיד, אחר כך נפתחו עוד, הגענו בסופו של דבר חלק שלא למדו בכלל ליבה, חלק שלמדו ליבה מלאה, חלק שלמדו חלקי, ובסוף, די מהר, כולנו הגענו לאותה נקודה, זאת אומרת, גם בחור שלמד ליבה עד כיתה ו', אולי טיפה זין, זהו, כן, בכיתות כבר, לפני הישיבה כבר לא לומדים, הפער כבר הוא לא כל כך גדול, מול מישהו שלמד באופן, לא למד ליבה, כמעט בכלל באותם שנים. זאת אומרת, בסוף כשמגיעים לגיל 19, 20, 21, 22, ואז משלימים, הפער ביניהם הוא לא כל כך גדול כשהם בישיבה לא לומדים ליבה.
אתה צודק חלקית. למה אתה צודק חלקית?
אוקיי.
כי במובן מסוים אתה יוצא מן הכלל שמעיד על הכלל. אותם צעירים חרדים שבסופו של דבר הלכו ללמוד והלכו להשלים את הפערים האלה, זה מראש אנשים שאתה יודע, היו עם אמביציה יותר גבוהה, עם מוטיבציה יותר גדולה, עם לא משנה, כל מיני מאפיינים נוספים, ואז נכון, אנחנו רואים בסופו של דבר אנשים, אני יודע בתוכניות שאנחנו מנהלים, אנחנו עושים את תוכנית מיגו להכשרת חרדים, גברים חרדים להייטק לדוגמה, תוכנית מאוד גדולה, יש לנו כבר כמה מאות תלמידים שהצטרפו בשנה האחרונה, אנשים בתוך 5 חודשים מצליחים להגיע לרמה של אנגלית ומתמטיקה ברמה של 4 יחידות בגרות. אז אתה יכול להגיד, אוקיי, מצוין, אז אפשר להשלים את הפער, אז לא צריך ללמוד. הבעיה שחלק גדול מהאנשים בסופו של דבר לא מצליחים בשלב הזה, הם לא מסוגלים, גם מהיבטים טכניים של, שהם צריכים בינתיים לעבוד, וגם מסיבות אחרות, הם לא מצליחים להשלים. ואז אתה מסתכל בסופו של דבר על הפער ההכנסה בין גבר חרדי לגבר יהודי שאינו חרדי, ואתה רואה שהפערים בהכנסה הם עצומים. גבר חרדי מרוויח בממוצע 55% מהשכר, מהכנסה הממוצעת של גבר יהודי שאינו חרדי. עכשיו, נכון יש לזה עוד מאפיינים, אבל אחד המאפיינים המרכזיים, כמובן, זה הפערים בכישורים ובמיומנויות שהוא מגיע איתם.
אבל אני רוצה רגע לשאול אותך שוב שאלת איפכא מסתברא. יכול להיות שיש פה ביצה ותרנגולת קצת אחרת. זאת אומרת, כשאנחנו נותנים משקל כל כך גבוה לשאלת התואר האקדמי, כשיגידו לך אנשים שהשתלבו, אתה מכיר היטב, אנשים שהשתלבו בהייטק בלי לסיים את תואר אקדמי, פחות יקבלו אותם, אבל הכישורים שלהם לא בהכרח פחות טובים מכאלה שסיימו תואר ראשון או שני, והשאלה אם ההתמקדות בתואר לא יוצרת מראש את אותו פער גם ביכולת להתקבל, גם בהכנסה, כשהיא לא באמת תמיד תורמת לידע המקצועי שנדרש בשביל להיות מהנדס תוכנה טוב, או בשביל להיות מפתח תחום אחר שקשור להייטק ובכלל.
קודם כל, קפצת לתואר אקדמי, אז לא דיברתי על המשמעות של תואר אקדמי, דיברתי על אנגלית ועל מתמטיקה, ועל מיומנויות לימוד, מיומנויות עבודה.
כן, אבל מתמטיקה אתה אומר בשביל לימודים לתואר, מתמטיקה הוא לא צריך בשביל לתכנת.
לאו דווקא ללימודים לתואר, בוא נסתכל, בוא ניתן לך דוגמה מעולם אחר, שהוא הרבה יותר קל להבין, אני חושב, את הדבר הזה. פער ההכנסה של בעל עסק, עצמאי או פרילנסר, חרדי, לעומת בעל עסק יהודי שאינו חרדי, כן. גבר וגבר, הם בערך 50%. כמעט 50% פער יש. עכשיו, תשאל אותי מה הפער, אתה יכול להגיד לי, זה בגלל שהכוח הקנייה יותר נמוך, אז אנחנו במחקר שהובלתי יחד עם דוקטור איתן רגב, במכון החרדי מחקר מדיניות לפני כמעט 3 שנים, בדקנו את זה, ואז הלכנו לבדוק משהו מעניין, הלכנו לבדוק האם בעל עסק חרדי בעיר חילונית מרוויח אותו דבר כמו בעל עסק חילוני בעיר חילונית, ובעל עסק חילוני בעיר חרדי ירוויח, בסדר, עם לעיר כן, וללקוח אוקיי. הקנייה באזור.
ומה מצאת?
וראינו שיש פער. זאת אומרת, בסוף חנות מקולת של חילוני בביתר אלית ירוויח יותר מחנות מקולת של חרדי בביתר אלית. למה? כי הכישורים והמיומנויות שהוא מגיע איתם, שזה מושפע מהרבה דברים, אנחנו מדברים על יכולת למידה עצמית, ויכולת עבודה בצוות, ויכולת פתרון בעיות, וניהול זמן, ועוד הרבה מאוד סטים של כישורים ומיומנויות שנדרשים היום בעולם העבודה, אותם אנחנו מפספסים, ולכן אני רוצה להגיד, שהסיפור רגע של האנגלית והמתמטיקה, זה חלק מהסיפור, וכמובן שיש לו השפעה גדולה, כי כמו שאמרנו, בסוף, אתה אומר, אנשים, הצלחת עם אתה והחברים שלך שהיו, הצליחו להשלים את הפערים. אבל זה מאוד קשה, וגם כמה אחוז מתוך האנשים שלמדו איתך בחדר ובישיבה, בסופו של דבר עשו את הצעד הזה והלכו לרכוש מקצוע, הרבה מהם בכלל לא התחילו לרכוש מקצוע, כי הם הגיעו בשלב, בגיל מבוגר, אחרי שהם
כן,
לא
אבל, למדו. כן, אבל אז אתה לומד, ואז אתה לומד ומגלה שחלק גדול מהלימודים שלך בכלל לא רלוונטי, להכשרה המקצועית שאתה צריך, זאת אומרת, בסופו של דבר, הרבה זה לסמן וים עם קורסים שאתה עובר, וזה סוג של ביצה ותרנגולת. אגב, אתה מדבר על פערים, יש פערים בישראל בהכנסה בין גברים לנשים, באותה מקצועות.
הרבה יותר
מצומצמים. נכון, יותר מצומצמים, ועדיין יש פערים, ואתה יודע, לפעמים, יותר נוח להעיר את מה שקל להעיר, ופחות אולי להתמודד עם העניין עצמו, ולבדוק איזה כישורים אנחנו רוצים לתת להם, כדי באמת...
נכון, ואז איך אנחנו נותנים את אותם כישורים, לאותם צעירים חרדים, ולאותם אנשים...
אוקיי, אז במשפט, בוא תנסה להביא את...
אז השאלה היא, אז אני אומר, קודם כל, אני חושב שיש לנו אחריות, אני אגיד רגע, אנחנו יש לנו אחריות היום, כל הזמן מדברים רגע שרוצים, שאנשים יוכלו להמשיך ללמוד ולמוד תורה, והכוללים, בוודאי ובוודאי. אני מדבר, יש היום 53% מהגברים החרדים שעובדים, בוא נדבר על הגברים. אותם גברים חרדים שעובדים, יש לנו, אנחנו החרדים, יש לנו אינטרס שהם יעבדו במשרות בפריון גבוה, כדי שיוכלו לפרנס את עצמם בכבוד, ויוכלו לתמוך באברכים אחרים, ויוכלו להחזיק את כל הדבר הזה, וזה דבר ראשון, אנשים קמים בבוקר, הולכים לעבוד, עובדים כמו חמורים ומרוויחים סכומים זהומים.
ואנחנו רוצים שירוויחו יותר? קודם כל אנחנו רוצים שירוויחו יותר,
וזה מה שיאפשר לשמור על עולם התורה, זה מה שיאפשר לשמור על עולם הישיבות, ועל הכוללים ועל כל מה שאנחנו רוצים. אבל הסיפור הוא, כמו שאמרתי מקודם, בתוך תלמודי התורה, זה לא שאלה רק או לימודי ליבה או כלום.
טוב, איציק, נראה לי שיכולנו לדבר על זה גם שעה, אבל נגמר לנו הזמן. איציק רומבי, מנהל מרכז תעסוקה וחדשנות לחרדים, מחבר הספר כשהחרדים יהיו רוב. תודה.
תודה, יום טוב.
ואין אדם נפרד מחברו, אלא מתוך דבר הלכה, שמתוך כך זוכרו, שלום וחודש טוב לרב שלמה אישון, ראש מכון כתר, כלכלה על פי תורה.
שלום וברכה, חודש טוב.
חודש טוב וברך, ואנחנו בשבוע פרשת חוקת, ועל מה נדבר?
אנחנו נכן בשבוע פרשת חוקת, גם ראש חודש תמוז, וככה לקראת גם החופשות שאנשים רגילים לנסוע בקיץ. אז אני אדבר בנקודה שמחברת בין הדברים.
כן.
כאשר עם ישראל פונה אל מלך אדום בבקשה לעבור בארצו, אז אומר משה רבינו, נעברה נא בארצך, לא נעבור בשדה ובחרם, ולא נשתה מי באר.
כן.
ולא נשתה מי באר, כך נאמר, אומר שם רשי, מי בורות היה צריך לומר. הרי בעצם הכוונה היא שלא ישתו מהבורות של אדום ולא לשלם.
כן.
מדוע אומרים מי באר? אלא כך אמר משה, אף על פי שיש בידינו מן לאכול, ובאר לשתות, לא נשתה ממנו, אלא נקנה מכם אוכל ומים להנאתכם. ומכאן לאחסני, אף על פי שיש בידו לאכול, יקנה מן החנווני כדי להנות את אושפיזו. זה דבר מעניין, שאדם שיש לו אוכל משלו, הוא בעצם לא זקוק לקנות, אבל אם הוא מתארח באיזשהו מקום, הוא אומר תורה שיגר למדוע אותו מצורה דרך ארץ, זה משהו מהריח שלו אתה מתארח, כדי לענות אותו, כי אתה יכול לעשות חסד, לא רק כאשר אתה, מה שנפש כחסד, אלא גם בקנייה של, של משהו, משהו מציע, מרקולתו, גם בזה אתה עושה איתו חסד, אז יכול להיות גם עם המערה שלך, אם הוא מוכר דברים, או אולי גם במקום שבו אתה מתארח, אתה נמצא באיזשהו כפר, באיזשהו יישוב קטן, יש שם מקולת, תקנה משהו, אולי אפילו תאמר לבעל המקולת שאתה מתארח את אותו פלוני, ואתה קונה את שלו, ואז אתה בזה גם עושה טובה,
וזה ממש עניין הלכתי, זאת אומרת, לקנות באותו מקום, ראיתי את זה באיזשהו מקום בעל עסק שאמר לי, שיש לו עוגמת נפש מכאלה שבאים ואוכלים, בסדר, אין לו בעיה עם זה שאנשים אוכלים אוכל שהם הביאו איתם, אבל לפחות את השתייה תקנו ממני, ולמה לא לקנות אפילו את זה? אז הרב אומר שאפילו יש בזה עניין הלכתי.
יש עניין הלכתי, יודעים הפרשה שלנו, שנדעת עוד, גם יש לך. תקנה משהו אצל המערח שלך, תעשה איתו חסד גם בזה, הוא עושה איתך חסד, הוא מערח אותך, נותן לך הנאה מהמקום שבו אתה נמצא, עשה איתו גם כן חסד, על זה שאתה תרכוש
משהו. וזה רלוונטי במיוחד, אנחנו מתקרבים לימי בין הזמנים, ואנשים מתכננים את החופשות, אז אם אתם מתארחים במקום, לא רק צאו והתפרנסו זה מזה, אלא גם תקנו שם ותסייעו באמצעות זה לבעלי המקום.
אכן כך.
הרב, ככה בשתי דקות שנותרו לנו, אנחנו, אם כבר דיברנו על בין הזמנים, ודיברנו מוקדם יותר בתוכנית על אנשים שנוסעים לחול, מה הגדרים, הגדר ההלכתי שמתיר נסיעה לחול?
אז טוב, זאת שאלה סבוכה, ששתי דקות לא יספיקו לענות עליה.
שלוש.
אנחנו יודעים שההלכה נפסקה ברמב״ם, שמותר לצאת לחוץ לארץ כדי ללמוד תורה, ולשא אישה, ולסחורה, ויחזור.
לסחורה, רב המרזה השלישי.
ולסחורה, כן, ולסחורה, ויש יחזור. וזה הגדר. יציאה לטיול לא מצאנו. שיש בה יותר, אז מסתמכים על כך שיש איזה עניין בריאותי, לכם אדם שנמצא בארץ, הוא לא מסוגל לנוח, אנשים מטרידים אותו, מפריעים לו, לכן הוא צריך קצת את המנוחה. יש רצו לומר שכאשר אדם נוסע ויש לו כבר כרטיס חזור, אז זה לא בגדר האיסור. האיסור, כאשר אדם יוצא, ייקח בדקים מרש, לשוט את העולם, לשוט בעולם ולראותו.
נוסע בכיוון אחד, מה שנקרא.
כן, לשוט בעולם, לא יודע מתי הוא יחזור. אבל אם אדם קונה כרטיס הלא חזור, נוסע לזמן מוגדר, אז אולי זה לא בכלל מה שאומרת הגמרא, שיציאה לטיול היא אסורה. אז יש... כן, יש מה לסמוך גם בדבר הזה. כמו שאמרתי, במיוחד, שלא באנשים שכאשר הם נמצאים בארץ, באמת קשה להם המנוחה, ואנחנו יודעים, יש...
ואגב, יש יתרון באמת לקפריסין, ראיתי באיזשהו מקום, שלפי חלק מהדעות, זה בתחום מסוים של ארץ ישראל, מבחינת היציאה לחול.
הערה מעניינת, כידוע, יש בגמרא מסכת גיטין, יש לנו דיון לגבי, הגבולות או השטח הימי הטריטוריאלי של ארץ ישראל, יש שם מחלוקת. ויש דעה שאומרת שבעצם כל שני הקווים המקבילים משני הקצוות הצפוני והדרומי של ארץ ישראל לתוך הים התיכון, כל מה שנמצא שם, כל האיים שבים שנמצאים שם, הם חלק מארץ ישראל. ואז
שוב את המשפט האחרון, הרב?
אז אני אומר, אני לא בטוח שלמד מבחן ההלכה, האפשרות הזאת להחשיב את קפריסין כחלק מארץ ישראל, שאגב, מדבר הרמב"ם עולה שגם לא די בכך שזה בתוך הגבולות של ארץ ישראל, אלא גם השאלה של מי הריבון שם, זה גם חלק מהעניין. אם דבר הרמב"ם עולה שכאשר אדם נמצא במקום שאין ריבונות יהודית, אז זה גם כן לא מוגדר כארץ ישראל. אז לכן אינני בטוח שקפריסין זה יהיה פתרון, אולי יותר טוב מאשר מקומות אחרים מבחינת ההלכה.
אבל לפחות מהבחינה הזאת זה אילת בסדר, ואולי קבר יוסף בשכם יותר בעייתי. לדאבן אינו הרב.
די, על שכם אין... אין שאלה בכלל.
לא, רק שלא לא בידי ישראל, אבל כן, אבל...
מצד הנושא של הריבונות.
כן, אבל זה עדיין, בוודאי מקום שאפילו אומות העולם לא יכולים לחלוק על...
זה נכון, וגם לשם אנחנו יכולים להיכנס לשם, זה עדיין, זה לא 100% של ריבונות, אבל משהו שם,
עדיין. טוב, אבל בוודאי שלכתחילה עדיף ארץ ישראל לצאת ולפוש.
עדיין ברוך השם, ארץ ישראל, כן, יפה, ובהחלט אפשר למצוא מקומות יפים וטובים. ולא, שאדם לא יפקיע עצמו מן המצוות, אפילו לרגע אחד.
אפילו לרגע אחד. הרב שלמה אישון, ראש מכון כתר, כלכלה על פי תורה, תודה רבה על הדברים. ועד כאן שטח כלכלי לשבוע זה, ניפגש כאן בעזרת השם, באותה שעה בשבוע הבא. על ההצדקה כתוב, ובחנוני נא בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי עשר, בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, שלום שלום.